טוב,
עכשיו אני יודע
אם למדנו נכון.
לא, עכשיו לא תדע, למה? כי אני חשבתי שכדאי להתחיל מהאמצע. לא, באמת, אני יותר אבל מאיפה רגע אחד אני אזכר מאיפה רציתי להתחיל. רגע אחד כן, הנה, אז פרק י"ד, ותישא כל העדה, איפה זה? ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. זה אמצע הסיפור.
איזה פסוק?
פרק י"ד, פסוק א'. כתוב, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. מה זה כל העדה? כתוב, עד מתי לעדה הרעה הזאת? חז"ל אומרים, מכאן לעדה שהיא עשרה, יצאו יהושע וכלב, כי העדה הרעה זה עשרת המ... אז הוא אומר, ותישא כל העדה, הימה ראשי העם שעמדו שם, כמו שכתוב לאל, כי נכתיב לאל, ואל כל עדת בני ישראל, וברור שלא עמדו שם 60 ריבו באותו מקום, אלא עדת בני ישראל היינו ראשי העדה, ואותם ראשים הם הנתנו קולם תכף ומיד ויתנו את קולם, ואחר כך כל אחד ואחד שחזר לאוהלו דרש במקומו לפני העם שתחתיו. ומכוח אז יש פה חזרה, תורה, הפסוק אומר ותישא כל העדה את כל, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. מה זה חזרה? אם ותישא כל העדה זה כל העם, אז מה פתאום כתוב עוד פעם ויבכו העם בלילה ההוא? אז הוא אומר פה, יש פה כמה שלבים. ותישא כל העדה, הכוונה היא
זה המנהיגים.
אחרי זה כתוב ויתנו את כולם. מה זה ויתנו את כולם? ויתנו את כולם, הכוונה כל אחד חזר אחרי שכל אחד בכה, מאותם מנהיגים בכו יחד באותו מקום, הם חזרו כל אחד לשבט שלו וויתנו את כולם, נתנו דרשות. מה שיש להם,
איזה מסקנות הם הגיעו,
ואחרי כן ויבכו העם בלילה ההוא. יש פה כך מתבהר הפסוק, ויבכו העם בלילה ההוא, כולם שמעו ובכו גם הם. כתוב אחר כך, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל.
סליחה הרב, אז מה הכוונה פה ותישא כל העדה?
מה?
קודם בחו רק המנהיגים.
כתוב ותישא כל העדה, מה זה ותישא כל העדה? רגע,
אונקולוס מתרגם, וערימת כל כנישתה,
וערימת כל כנישתה ויבו יד קלון ובכו עמה בלליהו. זאת אומרת, ותישא כל העדה, אז הוא מפרש הם הראשי העם שעמדו שם, כי דכתיב ואל כל עדת בני ישראל, והכוונה, והם הנתנו קולם תכף ומיד ויתנו את קולם, ואחר כך כל אחד אחר שחזר לאוהלו דרש במקומו לפני העם שתחתיו. באמת, כתוב ותישא כל העדה, לא כתוב בכי. אני פירשתי,
לא, הוא משיב אחר כך ויתנו את קולם, זה בכי, אני חושב.
לא, אז הוא אומר ויתנו את כולם, אחר כך כל אחד אחר שחזר לאוהלו דרש במקומו לפני העם. אחרי כן כתוב ויבכו העם בלילה ההוא. אז אני, לכן אני פירשתי בהתחלה שתישא כל העדה, הכוונה, נשאו את כולם בבכי. זה הכוונה, אף על פי שזה לא כתוב מפורש.
אבל הוא אומר, והם נתנו כולם תכף ומיד.
כן, אני אומר.
ואחר כך.
לזכה בכי.
זה כאילו גם קודם וגם עכשיו.
ותישא כל העדה.
והם נתנו כולם תכף ומיד. ויתנו את כולם.
כל העדה,
אני
חושב שכל העדה הכוונה היא קודם כל רק המנהיגים.
כן.
רק המנהיגים. אבל באמת לא כתוב מה. כתוב ותישא כל העדה, אבל מה הכוונה, מה הם נשאו? אתה יכול להגיד קולם, אתה יכול להגיד צעקות, אתה יכול להגיד בכי, אתה יכול, כן. לא כתוב.
ולכאורה יוצא אז שמטה אפרים לא היה בוכה לדוגמה.
בוודאי.
לא, אבל אפשר להגיד שויתנו את כולם, זה הנשא של מה שאצל בני ישראל כבר כתוב ויבכו העם.
כתוב אחר כך ויבכו, לא כתוב ויבכו כל העם, כתוב ויבכו העם.
נכון.
ויבכו העם בלילה.
אז זה ויתנו כולם, משתייך לקודם.
כן, כן. אבל באמת לכאורה כמו שאמרנו יהושע וכלב הרי ודאי שהם לא היו שותפים לכל ה... לא לנתינת הכל
בסדר, ועשרה בלי יהושע וכלב וזה
עידה. נכון, פסוק ב' מה כתוב? אילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ואמרו עליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו ואילונו למחר נתקבצו בתלונה כל העדה הראשים. שוב, מה זה כל העדה? כמו שהוא פירש קודם ותיסה כל העדה, אז הכוונה המנהיגים, אז גם עכשיו כל העדה הראשים דיברו בשביל כל ישראל לו מתנו בארץ מצרים. כבר ביארנו שעיקר התלונה הייתה להגיד קבל, כוונה לפני משה ואהרון, בלי בושה, כי בשנאת השם את הדור הזה חפץ לעמיתם בארץ נען, וכאשר יבואר במקרא הסמוך, וחשבו למה הקדוש ברוך הוא שונא את הדור הזה באופן מיוחד, וחשבו סיבת השנאה הוא או בשביל שעבדו עבודה זרה במצרים או על חטא העגל, וזהו שצעקו לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה בשביל העגל. זאת אומרת, הרי הם אומרים לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, מה הכוונה? בארץ מצרים או במדבר הזה, אז הם תלו, בדיוק, הם תלו את השנאה של השם אותם בשתי נקודות, או בגלל שעבדו עבודה זרה במצרים, אז על זה הם אמרו הלוואי שהיינו מתים במצרים כעונש על אותה עבודה זרה, או במדבר הזה הכוונה על חטא העגל, היה ממית אותנו מיד אחרי חטא העגל.
מה, הם יחשיבו את הכניסה לארץ כעונש?
הם יחשיבו לא.
העונש הוא יהיה שהם בכניסה לארץ ימותו, הם ינחפו בפני האויבים.
לא, והוא יסביר אחר כך גם כן הטעם היה שלא היה פה, לא היה פה ערעור באמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את ישראל לארץ, רק הוא שונא את האנשים של הדור הזה, יש לו חשבון בשנאת השם אותנו, זה רק בעיה עם השנאה שלו אלינו, כמו שהוא מסביר כאן, החטאנו, מגיע לנו עונש, אז הוא רוצה כדי להיפרע מאיתנו. אין לו בעיה בכלל עם הכניסה לארץ, הוא יגיד את זה בהמשך.
חוץ לזה גם בקטע שאנחנו בהתחלה שאנחנו למדנו, אז גם הוא אומר שהם כבר לא רצו את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, כבר שהם ראו כאילו הכל פיפס, הקדוש ברוך הוא נותן להם מכה.
זאת אומרת הקרבה
עם מרים ישר, היה שם קברות התאווה, ישר מכה.
כן.
אז זה יעורר בהם כבר את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא כאילו לא איתם.
אבל הוא יגיד אחרונת שההרגשה שלהם הייתה שיש לקדוש ברוך הוא כביכול חשבון מיוחד איתם, זה מה שהוא הולך להגיד. כי בשנאת השם את הדור הזה חפץ לעמיתם בארץ נען, וכאשר יבואר במקרא הסמוך, וכן כמו שאמרנו, וזהו שצעקו לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה בשביל העגל. כתוב אחר כך, ולמה השם הביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. מה פירוש נשינו וטפינו יהיו לבז? אם הכוונה, זאת אומרת, הנציב מנסה להבין מה הם מתכוונים לומר נשינו וטפינו יהיו לבז, אם הכוונה שיקחום בשבי לעבדים ולשפחות, היה להם לומר נשינו וטפינו ילכו לשבי, אבל משמעות לבז שיבוזו נכסיהם לבד, כי, הנה זה מה שהוא עכשיו הולך לומר, כי לא יכלו להכחיש שהקדוש ברוך הוא חפץ להוריש את הארץ הזאת לישראל ולהקים את השבועה לאבות וגם להקים את התורה והמצוות, אלא חשבו כי את הדור הזה שנה, והיה להם הוכחות על זה, ואת אפשר היה לחשוב כך. הוא אומר, כמו שכתבתי בספר דברים פרק א' פסוק כ"ח ולהלן פסוק ת', וחשבו כי רצונו יתברך שיהיה זה הדור הרוגי חרב, אתם שומעים? יהיה זה הדור, כוונה האנשים הרוגי חרב, והטף והאנשים יהיו נשמרים בהשגחה פרטית שלא יהיו נכבשים לעבדים ושפחות עד שיגדלו וישובו לכבוש את הכנעני בעזרתו יתברך, ועד כה וכה יהיו לבז על כל פנים, וחרב גרוע ממוות, כמו שהגמרא אומרת בבבא בתרא פרק ראשון, משום מה יצעקו כי טוב לנו למות משיפלו בחרב. הלא טוב לנו שוב מצרימה, אחר שאין הקדוש ברוך הוא ממית אותנו, טוב לנו שוב מצרימה.
זאת אומרת,
הפירוש הוא ככה, זאת אומרת, הנציב רוצה לומר שלא היה להם פה ערעור על עצם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא להכניס את ישראל לארץ. ההרגשה שלהם הייתה שאיתם יש לו חשבון, עם האנשים, אפילו לא עם אנשים ועטף, אנשים ועטף באיזשהו שלב יוכלו להיכנס לארץ, אבל איתנו יש לו חשבון, כי אותנו הוא שונא, כי אותנו הוא שונא. זאת הייתה הרגשה שלהם, והנסיב אומר שלהרגשה הזאת היה בסיס. כן, אפשר היה לחשוב כך. זאת אומרת, הוא מסביר פסוקים לפי התפיסה הזאת. אז מה הם אומרים? ניתנה ראש, ואמרו יש לי לחיב, ניתנה ראש ונשוב המצרים. מה זה ניתנה ראש? אז כתוב באונקלוס, ואמר הוא כבר לאחוי, נמנה רישה ונטוב למצרים. ניתנה ראש, לפי תרגום אונקלוס ופירוש רשי, נשים עלינו מלך. כן? נשים עלינו מלך. שואל הנציב, קשה, למה יודיע כתוב רצון? מה זה משנה? התורה מוצאת לנכון להדגיש, למסור לנו איך הם ישובו. הרי הם אומרים, כדאי לנו לחזור מצרימה. התורה אומרת, הם אמרו גם איך לחזור. אנחנו נמנה רישה, נמנה מישהו כמלך ונחזור מצרים. מה המקרא חסר שאמרו נשוב המצרים? מה אכפת לנו מה הם חשבו, מה הייתה והמינה שלהם? אלא בירא כתוב שנמצאה עוד קט. זאת אומרת, הוא עוד מעט יסביר שהאמירות של העם כאן בפרשה הם ביטויים של כל מיני כיתות. לא כולם, לא הכל היה מקשה אחת, כל אחד אמר את הרעיונות שלו. כן, אז הייתה פה קט שאמרה, זה מה שהוא אומר, אלא בירא כתוב שנמצאה עוד קט גרועה מכולם, שהאמינו ביכולת וגם ברצון השם להביאם בשלום. זאת אומרת, הוא אומר, הרי הוא אמר מקודם הדור הזה, הגברים של אותו הדור, הייתה להם הרגשה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם, כמו שהוא אמר, או על עבודה זרה במצרים או על חטא העגל. אבל אז זאת אומרת, אז כנראה שזאת הייתה הרגשה הכללית, אבל הייתה קאט שאמרה, לא, באמת הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אותנו לארץ ישראל, אבל זה לא כדאי. הקאט הזאת, איפה היא מוצאת לנכון להגיד את מה שהיא חושבת? אז הוא אומר במשפט הזה, ניתנה ראש, ויאמרו יש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב, אלא בירא כתוב שנמצאה עוד קאט גרועה מכולם, שהאמין, אומר גרועה מכולם, מעניין, שהאמינו ביכולת וגם ברצון השם להביאם בשלום. כן? אבל הם לא רצו בביאת ארץ ישראל. למה? למה הם לא רצו? שיהיו מוכרחים לקוף ראש תחת עול מלכות שמיים. לבוא לארץ ישראל פירושו של דבר להתכופף לפני מלכות השם, ובלא זה, אם לא יתכופפו לפני מלכות השם, תהיה השגחת השם לרעה. זה לא כדאי, זה מעין מה שאתה אמרת קודם. לא כדאי להיכנס לארץ, כי להיכנס לארץ פירושו של דבר להיות תחת ההשגחה. ארץ ישראל זה השגחת השם, והשגחת השם זה לטובה ולרעה. אם אתה בסדר זה משתלם, אבל חס וחלילה אם לא בסדר זה גם פוגע. כן? ובלא זה תהיה השגחת השם לרעה. על כן אמרו, ניתנה ראש עלינו להיות אתם שומעים? הוא אומר, ניתנה ראש בניגוד לאונקלוס. אונקלוס הסביר, נמלא מלך. הוא אומר, לא, ניתנה ראש, הכוונה היא, אם אנחנו נכנסים איתו, אנחנו מאמינים שהוא יכול, הוא רוצה להכניס אותה לארץ, להכניס אותנו לארץ, אבל להכניס אותנו לארץ פירושו של דבר להיות תחת ההשגחה שלו. אבל אנחנו לא רוצים להיות תחת ההשגחה שלו. ניתנה ראש, הכוונה היא כדאי לנו להיות לרשות עצמנו, זה הכוונה, ניתנה ראש, לא שנמנה מלך, כן? אלא ניתנה ראש הכוונה כדאי לנו להיות ברשות עצמנו. הכניסה לארץ ישראל והיכולת של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שניכנס לארץ. אבל להיכנס לארץ פירושו של דבר להיות תחת שלטון שלו, לטוב ולמוטב. אבל אנחנו לא רוצים להיות תחת השלטון שלו. כן, ניתנה ראש, אנחנו רוצים להיות רשות עצמנו, זה הכוונה, זה הכוונה ראש. ניתנה ראש, עלינו להיות רשות עצמנו, ונשוב המצרימה. זה כמו שאמרו רש"י, מביא בשם המדרש, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. אז רש"י אומר, מה זה חינם? חינם מן המצוות. כן, שם לא היו מצוות, כאן יש לנו מצוות. אז הם אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. במצרימה זה בלי מצוות, כן? שאין שם עול תורה ועבודה, כטעות כמה הדורות המאוחרים שאין כלל תורה ומצוות השם אלא בארץ ישראל, כמו שכתבתי פרשת בחוקותיי, וחז"ל דרשו ניתנה ראש לשון עבודה זרה. זה כבר דרשה אחרת. חז"ל דורשים מה זה ניתנה ראש לשון עבודה זרה, והיינו אך שאומר, זה דרשה דומה, שביקשו להיות חופשים מעול מלכות שמיים, והיינו מרידה ממש. וכן כתב הרמב"ן להלן, פרק ט"ו פסוק כ"ב, בפירוש מקרא זה יאויין שם. אלא לא כמו ש... אז הרמב"ן אומר, אבל אומר, אבל יש הבדל בין הפירוש של הרמב"ן לפירוש שלי. הרמב"ן הבין ניתנה ראש במובן של עבודה זרה, הכוונה פריקת עול מלכות שמיים, אלא הרמב"ן הבין שכולם אמרו את זה, והנציב אומר זה לא כולם, זה קט אחת שהיא הגרועה מכולם, אבל לא כולם אמרו את זה. זה מה שהנציב אומר. אלא לא כמו שהוא הבין שכל הדור דיברו כן חס ושלום, אלא שנמצא כוח קט כזה גם כן. אדרבה, זו הקט הייתה קטנה בישראל, ולכן כתוב התורה מדגישה ויאמרו איש אל אחיו. והיו מתייר... מה זה איש אל אחיו? איש אל אחיו הכוונה לא אמרו את זה בכל בדיוק. איש אל אחיו הכוונה בסתר, כן? בדיוק. למה צריך לדבר בסתר? כי מפחדים להגיד את זה בגלוי, כן? והיו מתייראים עד כה לדבר כאלה דברים. אך בשעת מחלוקת כל אחד, אומרת שיש מחלוקת, אז גם מי שמתיירא לדבר מוצא את ההזדמנות להגיד את מה שהוא חושב. אומנם הוא לא יגיד את זה בכל, אבל הוא כבר לא מפחד לדבר, כן? כשיש מחלוקת. אך בשעת מחלוקת כל אחד מוציא את רוחו ומחשבתו בלי פחד. וכמו שכתבתי לאל, שהיו במתלוננים קט כזו, אבל היו מדברים אך איש לפתח אוהלו, היינו לבני ביתו. מה כתוב אחר כך? ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. אומר הנציב, מתחבטים לפניהם, והראו עד כמה הגיעו בתלונתם, עד שנמצאים פורה ראש מרידה ממש, מה שלא עלה על דעת רוב קהל הדת ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, המציאות הזאת של קט שאומרת ניתנה ראש ונשוב המצרימה, כמו שהוא הסביר, אנחנו לא רוצים להיות תחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא, זה מרידה. אז זה אומנם קט קטנה, אבל זה גרם לכך שמשה רבינו, ויפול משה ואהרון על פניהם, כן? זה כבר היה משהו חריג, יוצא דופן. זה מה שהוא אומר, והראו עד כמה הגיעו בתלונתם, עד שנמצאים כאלה הוא משתמש בביטוי שורש פורי ראש ולענה, מרידה ממש, מה שלא עלה על דעת רוב קהל לדעת ישראל. מה כתוב? יהושע בן נון וכלב בן יפונה מן אתרים את הארץ קראו בגדיהם על דברי נאצה הללו. אמנם הם לא אמרו שום דבר, לא השיבו להם מאומה.
זה עדיין אותה
הגעת
או שזה כבר כל
לא, הנציב מסביר שהנפילה של משה ואהרון והקריאת הבגדים של יהושע וכלב זה דבר מעניין. לא כתוב, כתוב ככה, ויפול משה ואהרון על פניהם, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מנטרים את הארץ קראו בגדיהם. מה הם אמרו? הם לא ענו להם, הם רק אמרו הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. אז הנציב מדייק, אמנם כתוב, קראו בגדיהם על דברי נאצה הללו. זאת אומרת, אתה שומע דברי נאצה כאלו, אז צריך לקרוא את הבגדים, אבל לא השיבו להם מאומה. מדוע? אז הוא אומר יסוד הנציב, מי שנגע לאפיקורסות אין טוענים עם. זאת אומרת, כשיש אדם שטוען דברי אפיקורסות, לא מתווכחים איתו. למה? רגע, למה? דכל שכן דפקר תפי. זאת אומרת, ההפך, כשאתה תתווכח איתו אתה מגדיל את ההפקרות שלו, את האפיקורסות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא דיבר על דברת זעקת בפני עצמה, זאת אומרת הפרשה בהמשך תתייחס לקט הזאת, אבל הם לא ענו. את משה ואהרון הם לא הגיבו. יהושע בן נון וכלב הם לא התווכחו איתם, רק הם אמרו הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. מה שאלת?
המשנה באבות אומרת
דמה
שתשיב לאפיקורס.
איך זה מסתדר עם דמה שתשיב לאפיקורס? אז כנראה ש, זאת אומרת, אתה אומר מצד אחד כתוב דמה שתשיב לאפיקורס, דמה שתשיב, אתה יכול לפרש בדיוק, אתה יכול לפרש באמת בדיוק, אפשר להבין את זה גם בכיוון אחר. אפיקורס לא עונים לו מיד, צריך לדעת מה לענות לו. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד זה בדיוק מכיוון אחר. אנחנו בדרך כלל לומדים דבר שלשיב לאפיקורס, הכוונה היא
תתכונן.
זאת אומרת, תכין את עצמך כדי לדעת מה להשיב, אבל אני יכול לומר לא. דמה שתשיב לאפיקורס, הכוונה היא באמת צריך להיזהר. לא בכל מצב עונים לאפיקורס. צריך לדעת מתי לענות ומתי לא לענות. כן? וכאן, אומר הנציב, אתה רואה מכאן שלא עונים. יש מצבים שלא עונים. תבין? בדיוק להפך. כל פנים, כתוב היומרו אל כל הדת בני ישראל לאמור. אל כל הדת בני ישראל, מה הכוונה? אז הוא אומר כל הדת בני ישראל, לפי מה שהוא הסביר, באמת לא הגיעו למדרגה כזאת של אפיקורסות. הקט הזאת הגיע למצב של מרידה, אבל, והם היו מיעוט, זה לא כל הקהל. אז הפסוק אומר את מה שהם אמרו, הם לא אמרו לה, לא לקט הזאת, הם אמרו לכל הדת בני ישראל שלא הגיעו למדרגה כזאת של מרידה בקדוש ברוך. כן? זה, לכן התורה אומרת אל כל הדת בני ישראל שלא הגיעו לידי נעצות כאלה, וקרבת עבודת אלוקים יחפצו. רק מתלוננים, כמו שאמרנו קודם, על ביאת הארץ וכיבושה, כבישתה, מצד כוח הדמיון, הרגשה הדמיונית, אשליה, שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אבל עם שתי הכיתות שנצנצה בהם אפיקורסות, לא דיברו מאומה. למה? דכל שכן, דפקרי דפי, יענו להם, יתפקרו יותר. מה הם אומרים? לכל הדת בני ישראל טובה הארץ מאוד מאוד. אז אומר הנציב, לא באו לשבח את הארץ כמה היא זבת חלב ודבש, שהרי ראו בעיניהם, וכל המרגלים, כמו שהוא הסביר קודם, כל המרגלים העידו ככן שבאמת הארץ טובה. ואם כן, לא היה להם לומר אלא אם חפץ בנו השם ונתנה לנו. אל תראו, הטענות שלהם כנגד העם היושב, היו כנגד העם היושב בארץ. הפחד שלהם היה, וגם הנפילים בני ענק ראינו שם, כן, אנחנו לא נוכל להילחם בהם. אז הוא אומר, טובה הארץ מאוד מאוד, לא באו לשבח את הארץ כמה היא זבת חלב ודבש, שהרי ראו בעיניהם וכל המרגלים העידו ככנו. ואם כן, לא היה להם לומר אלא אם חפץ בנו השם ונתנה לנו, אל תראו את עם הארץ. וכל מה שבינתיים נראה הכל מיותר. זאת אומרת, הוא אומר לכאורה כל המילים האלה הן מיותרות, וגם לשון ואתם, כתוב, איך כתוב? ואמרו אל כל הדת בני ישראל, טובה הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת. אחרי זה כתוב, אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם שר ציל. מה זה ואתם? אך בהשם אל תמרודו, אל תראו את עם הארץ. מה זה ואתם? המילה ואתם פה לא במקום. זה הוא מצייר, זה מה שהוא אומר. כל מה שבינתיים הכל מיותר, גם לשון ואתם אינו מובן כלל, שהרי מדברים עמהם. מה מקרא חסר? אך בהשם אל תמרודו ואל תראו את עם הארץ. אלא אלו, כי ארץ טובה כמוה אינו בעולם כלל. מה פירוש? ואם כי יש הרבה ארצות טובות בעולם, יש הרבה ארצות טובות, ואולי יש ארצות יותר טובות מארץ ישראל, אבל כל טוב תמידי מלבד שאין הרגש בטובה עוד כרוך רע נגע לרגל הטוב, כי לפתח תענוגים חטאת רובץ, ואין לך רע יותר מזה. על כן דרשו חז"ל על מה שכתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז חז"ל דורשים, מה זה והנה טוב מאוד? מאוד זה מלאך המוות, ועוד הרבה כיוצא בזה. ביארו בזה שיש בעולם כמה רעות בעצם, אבל הם המוסיפים שבח בטובה מצד שמרגישים בטוב, וגם שומרים את האדם שלא יבעט על פי הטוב. כך אמרו לכל עדת בני ישראל, נגד מה ששמעו נאצות הקטע מבקשים לפרוק עול מלכות שמיים, הן באמת טובה הארץ מאוד מאוד. אני אסביר מה שהוא אומר. הרי ראינו שהקטע האחרונה שהוא הסביר אותה, היא טענה שלא כדאי להיכנס לארץ, כי כניסה לארץ פירושו של דבר להיות תחת השגחת הבורא, תחת השגחת הקדוש ברוך הוא, ולהיות תחת השגחת הקדוש ברוך הוא זה דבר שלא משתלם. למה? משום שאם אתה טוב אז זה משתלם, אבל חס וחלילה אם אתה רע אתה מקבל את העונש מיד, אז זה לא משתלם. לכן הם אמרו נתנה ראש ונשוב המצרימה. אז על זה, על זה באים יהושע וכלב ואומרים טובה הארץ מאוד מאוד. מה אתם אומרים? אתם אומרים שלא כדאי להיכנס לארץ בגלל שלהיות תחת ההשגחה זה דבר שלא משתלם. אז הם אומרים להם, זה נכון, יש עוד ארצות, זה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם, אלא העלו כי ארץ טובה כמוה אין בעולם כלל. ארץ טובה כמוה אין בעולם כלל. מה פירוש אין בעולם כלל? אין עוד ארצות טובות? יש, אומר, יש ארצות יותר טובות ממנה, ואם כי יש הרבה ארצות טובות בעולם, ואולי עוד יותר מארץ ישראל, אבל כל טוב תמידי מלבד שאין הרגש בטובה עוד כרוך רוע הנהגה לרגל הטוב, כי לפתח תענוגים חטאת רובץ. זאת אומרת, יש עוד ארצות שיש שם אפשר להתענג שם, יש שם, הן יכולות להיות מבחינה מסוימת יותר טובות מארץ ישראל מבחינת הטוב, נגיד ככה, הטוב הגשמי שהן מעניקות לאדם, כן? אז, אבל הוא אומר, אבל תמיד שיש טוב גשמי זה גם רע, זה לא רק טוב, כן? עוד כרוך רוע הנהגה לרגל הטוב. למה? כי לפתח תענוגים חטאת רובץ, אז אין לך רע יותר מזה. על כן דרשו חז"ל על מה שכתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, מאוד זה מלאך המוות. זאת אומרת, מלאך המוות הוא טוב, ולא רק טוב, הוא טוב מאוד, ועוד הרבה כיוצא בזה. ביארו בזה שיש בעולם כמה רעות בעצם, אבל הם המוסיפים שבח בטובה. זאת אומרת, יש כמה רעות באופן מהותי, אבל התפקיד שלהם להפוך את הדבר להיות יותר טוב מצד שמרגישים בטוב, וגם שומרים את האדם שלא יבעט על פי הטוב. כך אמרו לכל הדת בני ישראל, נגד מה ששמעו נאצות הקט המבקשת לפרוק עול מלכות שמיים, הן באמת טובה הארץ מאוד מאוד. מה אתם אומרים? ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על הארץ היא רעה? ההפך, היא טובה. במה שההשגחה תמידית שמה כאשר יבואר במקרא הסמוך, היא טובה מאוד, שאין הטוב שבה מחתי הרבה, כי השגחה שולטת ביותר להעניש, וממילא הרגשת הטוב הרבה, הרגשת הטוב היא הרבה, באשר הרע מצוי שם, לפי ההשגחה, על כל איש לפי מעשיו. כאשר הרוע מרגלים הרע שהרה לכנענים, אז לצורך השעה, היא טובת הארץ מאוד מאוד. וזה המשמעות של המילים מאוד מאוד שתי פעמים, שתי הוראות, מאוד לטובה גשמית, אבל זה לא רק מאוד לטובה גשמית, זה גם מאוד, אתם מבינים שהוא אומר? הוא אומר דבר כזה, מה זה טוב? טוב זה לא, הטוב האמיתי הוא לא רק טוב שאתה יכול ליהנות ממנו, זה טוב ששומר עליך שגם כשיהיה לך טוב לא תגיע למצב חס ושלום של ביתה כתוצאה מהטוב. הרי הפסוק אומר וישמן ישורון ויבעת, יש מצב שבו אדם כתוצאה מזה שטוב לו הוא מאבד את כל הטובה כי הוא נענש. אז יהושע וכלב אומרים, תשמעו מה אתם אומרים, ההשגחה בארץ ישראל היא לא טובה, ההפך, ההשגחה היא כן טובה, משום שהיא מאפשרת לנו לקבל את הטוב ולשמור שנהיה זקוקים, שנהיה תמיד ראויים לטוב. זה המעלה של ארץ ישראל, ולכן כתוב מאוד מאוד, כן? שתי הוראות, מאוד לטובה גשמית ומאוד גם כן במה שההשגחה שומרת את האדם מן החטא. ונמצא שהמאוד השני זה טובה רוחנית, והיין מה שכתבתי בספר שמות פרק א' פסוק זין, ומשום אחי אמרו גם המה, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, שראו, חקרו סיבת הדבר, שראו, הרש"י הביא מדרש שהם עברו בארץ, כתוב וגם ארץ אוכלת יושביה היא. אז אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא
היו עסוקים בתמורת מתים שלא ישימו לב אליהם,
בדיוק,
אבל הם
תפסו את זה הפוך, הם תפסו את זה איך את אוכלת יושביה. אז אומר הנציב, באמת למה היא אוכלת יושביה? היא אוכלת יושביה, אז אומר, בגלל שזה חלק מהטובה של הארץ שהיא פולטת, מצד אחד יש בה טובה גשמית, אבל מצד שני יש גם השגחה שמי שלא זכאי לטוב הגשמי אז באמת הוא לא יוכל להיות כאן, כן? זאת אומרת, כדי להיות כאן, ליהנות מהטוב הגשמי שיש כאן, צריך להיות ראויים. אם אדם הוא לא ראוי, אז הוא גם לא יקבל, כן? זה המעלה של ההשגחה. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אומר הנציב, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אין הלשון מדויק, היה צריך להיות כתוב והביא אותנו לארץ הזאת אשר היא זבת חלב ודבש ונתנה לנו. איך כתוב? כתוב אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא. הפסוק לא מסודר נכון, זה מה שהוא אומר. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת אשר היא זבת חלב ודבש ונתנה לנו, ככה היה צריך להיות כתוב. אל האחי פירושו, שוב על פי אותו עיקרון, ארץ ישראל איננה כשאר הארצות הטובות שאינן צריכות את השגחת השם, אלא בתחילת הביאה לאותו מקום שהיא טובה, אבל אחר שכבר הביא והרי היא טובה בשאר הארצות, אז העולם כמנהגו נוהג על פי הטבע, אם לא במקרה שהקדוש ברוך הוא מעניש כמו סדום וכדומה. מה שאין כן ארץ הקודש, גם אחר שכבר הביא אותנו ונתן לנו את הארץ וכבר היא הארץ זבת חלב ודבש, גם אז אנו צריכים לברכתו שהמצב לא ישתנה. זאת אומרת, אם בדרך כלל אם היה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל ארץ אחרת, אז אם היא ארץ טובה אז העסק מתנהל כמו זאת אומרת אין שינוי, אבל בארץ ישראל יש השגחה תמידית, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה אנחנו צריכים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן
לדאוג שתישאר כך,
בדיוק, זה מה שהוא אומר. מה שאין כן ארץ הקודש, גם אחר שכבר הביא וכבר היא ארץ זבת חלב ודבש, גם אז אנו צריכים לברכתו שלא יתקלקל, ועוד הרבה סיבות ומאורעות. וזהו מה שכתוב, אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת ונתנה לנו, אבל זה לא מספיק, הארץ אשר היא זבת חלב ודבש, זאת אומרת זה תלוי בהשגחה של אחר כך גם כן, זה מה שהוא אומר, גם אחרי שהיא מלאה בברכותיה עוד נדרשים אנו שייתן אותה לנו, ובזה לכן אמרנו זוהי הסיבה שהארץ הזאת טובה מאוד מאוד, כן? זה הסיבה שהארץ הזאת טובה מאוד מאוד. אך בהשם אל תמרודו, מתנתו תלויה בזה שתהיו מקבלים עול מלכות שמיים. המתנה תלויה, ולא תהיו כאותם האנשים שרצו לפרוק כל מלכות שמיים מעל ראשם. זאת אותה קט קטנה שהוא דיבר עליה בסוף, וזה נקרא מרידה במלך השם צבאות. והנה עד כה עזרה גם לאותו הדור, גם לדורות הבאים אחריהם. אתה הוסיפו לדבר בעניין הכבישה, הכבישה זה הכיבוש, ואתם, מה ששייך אך לאותו הדור שמדברים עמם, מה אתם מפחדים? מה, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם? מה הפחד? לחמנו הם על דבר עיקר הטענה הגלויה, שהיא בשנאת השם אותנו, הביא אותנו לארץ הזאת, והיה הוכחתם לזה ממה שראו המרגלים, עם גדול, זאת אומרת, עצם העובדה שהמרגלים פגשו עם גדול ורם, בני ענק, קרים בצורות הגדולות בשמיים. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשמיד אותנו, אז מה, היה ראוי שתהיה השגחת השם לשלוח דבר או חולשה בגיבורי מלחמה הללו, ואז לא היה פחד. כן? על זה באה תשובת יהושע וכלב, שהם דומים ללחמם, שרוצה הקדוש ברוך הוא להראות תמיד השגחתו הפרטית על כל יחיד לפי מעשיו, גם במדבר וכן לדורות. זאת אומרת, במדבר הייתה השגחה פרטית לכל אחד על פי מעשיו, וגם לדורות. כתוב בגמרא בתענית שיורד גשם לכל אחד, דהיינו פרנסה, כל יחיד ניזון לפי מעשיו. כך רצה הקדוש ברוך הוא להראות השגחתו בשעת הכיבוש לכל יחיד לפי מעשיו. אילו לא היה מה לעשות בשעת הכיבוש, כמו ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, לא היה ניכר אדם גדול בתורה ויראת שמיים, לא היה הבדל בין אחד לשני. זה מה שהוא רוצה לומר. כן? מה שאין כן כאשר היו בעלי מלחמה מבני ענק ועוד גיבורים, כמו שהמרגלים ראו, הייתה ניכרת הצלחת כל אחד לפי מה שהוא. כן? ובאמת כתוב בספר יהושע שכלב הוריש את שלושת בני הענק, זה היה משהו יוצא דופן, זאת הייתה הצלחה נפלאה, ולפי ערך היה ביד כל אחד. וזה משהו, זה מה שהם אומרים, כי לחמנו הם. מה זה לחמנו הם? הם כמו לחם בשבילנו. מה כוונה כמו לחם? כשאדם אוכל, הוא אוכל לבד, הוא לא אוכל עם כולם. אתה אוכל לבד, הוא אוכל לבד, הוא אוכל לבד, כל אחד אוכל לפי משהו. זה כדי להראות את ההשגחה הפרטית שיש לכל אחד ואחד בכיבוש הארץ לפי המעשים שלו. כל אחד היה לפי המעשים שלו. כן? טוב, עד כאן. אני רואה שלא רק אני עייף. תגיד.